שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
אנחנו היום קצרים בזמן, כי אנחנו רוצים ללמוד איך לנהל את הזמן שלנו, אז תהיו מוכנים, יוצאים לדרך ניהול זמן בתבונה על מנת לקחת את החיים למקום טוב יותר. טל, מהר מהר בואי תפתחי.
אוקיי, תכף אנחנו נגיע אולי באמת לעצות יותר פרקטיות, אבל אני רוצה בכל זאת להתחיל עם איזשהו סיפור אישי ש... איזושהי נקודה שגרמה לי לחשוב קצת אחרת על איך אני מנהלת את הזמן שלי. באוניברסיטה בדרך כלל לא זוכרים יותר מיני דברים, חוץ מאיזה חוויות רגשיות פה ושם. ונקודה אחת כזאת שהייתה לי זה היה בקורס על הפסיכולוגיה של המבוגר והזקן, שבה בעצם הייתה איזושהי פרספקטיבה מאוד כזאת רחבה על החיים, על שלבי ההתפתחות עד כדי סוף החיים, כמו שכבר דיברנו בתוכניות הקודמות. והיה איזה פעם אחת שהמרצה שלנו באמת בן אדם מאוד מיוחד, עשה לנו תרגיל. הוא עמד על הבמה והפעיל את השיר Don't Worry, Be Happy. זה שיר מוכר, מאוד שמח, ומהר מאוד הסטודנטים התחילו ככה להתנונע בשמחה ולחייך, פתאום יש שיר באמצע הלימודים, בכלל זה משהו חדש ונחמד. וככה 4 ומשהו דקות, כולם נכנסו לאווירה מאוד מאוד שמחה וחביבה. המרצה נשאר עומד על הבמה בפנים רציניות וחתומות, והסתכל עלינו ככה בצורה מאוד נוקבת, ואחרי שכל זה הסתיים, הוא ככה אמר לנו בצורה מאוד קודרת, כמה אנחנו נאיבים, כמה אנחנו בקלות נתנו לאיזה שיר כזה קליל, לסחוף אותנו לאיזה הרגשה שבאמת אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, תהיו מאושרים, כשהוא מהפרספקטיבה שלו של החיים ושל מה שקורה בזמן הזקנה, לקראת סוף החיים, הוא לא רואה סיבה להירגע. הוא לא רואה סיבה לתת ככה לזמן לחלוף, להירגע ולהרגיש שהכל בסדר. וזה רגע שמאוד ככה נחרט בי, אמנם שלא ממש ידעתי מה לעשות עם המידע הזה, כן? ואני חושבת שדי מהר הדחקתי אותו והמשכתי הלאה, כמו שבדרך כלל כולם עושים. אבל התחושה הזאת של הפסימיות, של החוסר פתרון, היא כן נשארה אצלי. וכן הבנתי שכנראה שלא כדאי לתת לחיים לעבור סתם כך, אלא צריך לעשות משהו אחר. אז קודם כל רציתי קצת לשאול על העניין הזה. בדרך כלל אנחנו חיים בתחושה הזאת של Don't worry, be happy, הכל יהיה בסדר. האם זאת גישה שאתה יכול לתת לנו אולי איזושהי אלטרנטיבה אליה, אבל משהו אופטימי? כי הפסימיות
ההיא
לא התאימה כל כך.
יש כמה גישות לחיים, זה ברור לנו. אנחנו רואים את זה גם כן בכל התרבות האנושית, בכל מה שאנחנו כבני אדם מייצרים בחינוך, בתרבות, בספרות, בציור, במוזיקה, בכל דבר, בריקוד, שיש כאן כמה גישות. קודם כל, באמת, עובדה שהחיים הם מתחילים ונגמרים. ואנחנו בעוד הרבה יותר, הייתי אומר, שפילים מהדרגת החי, מהחיות ובהמות, שמהם אנחנו מתפתחים, שהם לא מרגישים את זה, ואנחנו מרגישים, ואנחנו, למרות שמרגישים, סוף החיים, סיום החיים. ומחשבות על זה אצלנו מתחילות מגיל ילדות דווקא. אדם בגיל, ילד בגיל 7, 8, 9, 10, הוא מתחיל כבר לחשוב על זה. זה מאוד מדאיג אותו, כן? אנחנו יחד עם זה דוחים את הנקודה הזאת, משתדלים לחסות אותה, שהיא לא תתרומם. ולפעמים כשהיא מתרוממת, היא ממש עושה לנו איזו תקירה מאוד עמוקה, כואבת, ואנחנו לא אוהבים את זה. ולכן אני הייתי אומר שרוב ההתעסקות בני אדם במה שהם רוצים בחיים שלהם להשיג, זה כדי לברוח מהשאלה הזאת. בשביל מה אני חי? למה אני חי? האם הכל זה מגיע לסוף? האם ישנו תועלת במה שאני עוסק? אבל מצד השני, אם הכל סוף, ובשביל מה לי לחיות את הסוף, אני בינתיים משחק בזה. בכל מה שיש, כמו ילדים שמשחקים בארגז חול. אז גם כן אני משחק ככה בכל מיני העבודות שלנו. ואנחנו רואים שהאנושות עושה 90% נגיד ממה שהיא עושה עבודות סתם. אנחנו בזה רק הורסים את הכדור הארץ, מרוקנים אותו מחומרי גלם, אבל מה נעשה? אם אנחנו לא נעשה את זה, במה אנחנו נתעסק? במה אנחנו נחיה? אנחנו נצטרך להיות מול השאלת נצח הזה שאני לא נצחי. שזה ממש הורס אותי. מה לעשות? ולכן אנחנו בונים לעצמנו כל מיני מערכות שהם כבר בעצמם פועלים בצורה כזאת על ידי חברה, שזה מגיע אליי ומחייב אותי לעסוק בכל זה ולשכוח. אנחנו רואים שכמה שאנחנו מתקדמים יותר, אנחנו יותר ויותר עסוקים. Mm-hmm. וזה מפני שאנחנו בתת-הכרה רוצים להיות עסוקים. זה לא שמישהו מחייב אותנו. אנחנו לא מחויבים לפי החיים הגשמיים שלנו, אלא אנחנו עושים את החיים הגשמיים שלנו כאלו, שהם כבר ממש מחייבים אותנו כל הזמן להסתובב ולרוץ, וממש למלות את החיים שלנו עד כדי שלא יהיה לנו אפילו מנוחה. כי ברגע מנוחה, אם היא לא מגיעה לאיזשהו טווח קצר, למשהו שיש לאיזשהו כמה שבועות חופש, אם אני חופשי, זה כבר בעיה. Mm-hmm. וכאן אנחנו מגיעים למשבר, כמו שאנחנו רואים בדור הנוכחי, שהם לא רוצים להיות עסוקים מדי, שהם לא רוצים לגדול, הם לא רוצים לקבל צורת החיים שלנו, שאנחנו בזה רק משחקים וממלאים את עצמנו עם כל מיני דברים שמה בכך, רק לא לחשוב מדי על מהות החיים. הם נמצאים באמת ביוש, ובאותה שאלה שהיא נמצאת בהם בצורה סמויה עדיין, הם גם כן דוחים אותה, אבל כבר משתדלים להמתיק אותה עם הסמים, האלכוהול, כל מיני בילויים למיניהם, ונמצאים אנחנו בתפר בין לעידן החדש. אז הייתי אומר כך, שכל החיים שלנו זה מין בריכה משאלה שהכל נגמר. ולכן, או שאנחנו הולכים להיות עסוקים עד בלי די בכל מיני העסקים המדומים, שאנחנו בעצמנו ככה מייצרים אותם, ואנחנו רואים ערים שלמים, אפשר להגיד, במה הם עושים, בזה שמטפלים זה וזה וזה וזה, יש עורכי דין, יש מורי חשבון, יש כאלה, יש כאלה. זאת אומרת, כמה שיותר ויותר לסובב את עצמם ולמלות את עצמם בכל מיני הצורות הכרחיות כביכול. או שאנחנו באמת נחשוב על מהות החיים, על הסוף החיים, או יש לנו שאלה באמת ותשובה על סוף החיים, אז כדאי לנו לעורר את השאלה, ואז אנחנו כנראה שנשנה את החיים שלנו. אם היינו באמת חוקרים נכון וטוב חיים שלנו, אז היינו רואים שאנחנו נמצאים בדרגת חי עדיין ועוסקים בדרגת חי, שממלאים רק את החיים שלנו האלו הגשמיים, שתלויים בגוף, אבל בעצם הרוח שלנו, השאלות שלנו הן הרבה יותר למעלה מזה. אם היינו מבינים שאפשר להגיע לדרגה הבאה, גבוהה יותר, לחיים חוץ גופיים, עד כמה שנראה אולי לא מציאותי, אז היינו באמת ממעלים את עצמנו אחרת, היינו מנהלים את החיים, מנהלים את הזמן בצורה אחרת.
אחד הדברים שגם שמתי לב זה שאנשים שכן מודעים, כן שואלים את עצמם את השאלות, וכן אפילו כאלה שעובדים בבתי חולים, והם רואים כל הזמן את האמת הזאת, את המציאות בעיניים מפוכחות, הם אנשים יותר אמיצים, הם פחות פוחדים להגיד מה שהם חושבים, לפעמים אפילו מבחינה רגשית הם יותר אמיתיים. זאת אומרת, החיים בהכחשה לפעמים יש להם מחיר מאוד גדול, אפילו ברמה של אדם שפוחד להגיד שהוא אוהב את הילדים שלו, שפוחד לבטא את עצמו. זאת אומרת, המודעות הזאת לזמן המוגבל, יש לה ערך אפילו בבחר שאנחנו ננצל את הזמן לדברים כאלה. איך אנחנו יכולים להגיע לאומץ הזה, מבלי להיות זה בפחד מהמוות?
אנחנו צריכים להשתחרר ממוות, ואז אנחנו נוכל להגיד. הם עושים את זה מתוך הנקודה המקצועית שבהם. כן? כי האדם שהוא רואה מיום יום מקרים של חיים ומוות, חיים ומוות, הוא מתחיל להתרגל לזה ולהתייחס לזה בצורה שטחית. אפילו שגם הוא הולך ככה שאיזה שרשרת אנשים מגיעה לזה, וגם הוא אחד מתוך שרשרת הולך וזהו. אבל אם אנחנו מדברים על היכולת שלנו להשיג את הדרגה הבאה של ההתפתחות שלנו, דרגת האדם, שזה הרוח שבנו, והוא לא שייך לגוף שלנו, שאנחנו לא נתעסק בגוף בלבד, שבאמת אנחנו הגענו למצב שאנחנו לא חייבים את זה לעשות. זה סך הכל 10% מהחיים שלנו, אם אנחנו נשקיע לצורך הגוף, זה יהיה מספיק ודי. ואם אנחנו נשקיע כל היתר הזמן, ננהל את הזמן בצורה כזאת שאנחנו נפתח את דרגת האדם שבנו, שהיא כולה במודעות, בהתפתחות הפנימית, אז אנחנו יכולים להגיע לזמן אחר, לתנועה, למציאות, לפעולות שהן שייכות לדרגת האדם, שהיא לא נמצאת בחומר, היא כולה ביחס בינינו וברוח.
אוקיי, אז אומר שכבר קיבלנו איזשהו כיוון אופטימי יותר, שאולי היית מלמד את הקורס הזה קצת אחרת, והיינו יוצאים ממנו יותר אופטימיים. אז זה כבר טוב, ו... בכל זאת הייתי רוצה לשאול,
נגיד... אני גם כן לא מבין, סליחה, המורה הזה.
כן.
מה הוא רוצה בזה להגיד? שעל ידי השפעת הסביבה, זאת אומרת, השפעה חיצונית, אדם כל כך מהר משתנה, זה ידוע.
הוא רצה בעצם להראות איך הוא טען ששירים מהסוג הזה הם מסממים אותנו, הם גורמים לנו לשכוח שהמציאות...
כל דבר מסמם אותנו. אם אני נמצא בסביבה, אני תמיד נכנס תחת השפעת הסביבה, אבל לא חשוב מה היא מביאה לי.
כן, והוא רצה גם להראות כמה בקלות אנחנו מדחיקים בעצם את המציאות האמיתית, שהיא לא כזאת ורודה ונעימה, ונכנסים למצב כזה של שכחה או של הדחקה, כי נעים לנו
באותו... אבל היה אפשר אחרת לעשות, להביא לנו איזשהו עצבות, וגם כן אנחנו ניכנס בה.
כן.
אלא תלוי גם כן מה אדם רוצה, כדאי לשכוח על הכל, להיות בשמחה וזהו. כן. הכל, אם אנחנו לא מגיעים לדרגה הבאה של ההתפתחות שלנו, דרגת האדם, דרגת המדבר, אלה נשארים כדי לשרת את הגוף, זאת אומרת לשירות דרגת החי שבנו, אז כדאי לנו לשכוח על הכל, לבלבל את דרגת האדם שמתעוררת לפעמים, ולחיות רק את החיים הגשמיים, ואז לשכוח על המוות כמה שיותר, להיכנס לתוך סמים, וכך להמשיך. מה עוד לעשות?
אוקיי, ולמי שלא מסתפק בזה?
מי שלא מסתפק בזה, הפסיכולוגיה, כמו שגם אותו המורה שלך, הפסיכולוגיה לא יכולה לעזור לנו בזה. כי היא מתעסקת רק באיך אנחנו, עושים את החיים שלנו, האלו הגופניים ששייכים לגוף, איך אנחנו עושים את החיים שלנו, כמה שיותר ככה נסבלים.
כן. אוקיי, אז נאמר ואנחנו כבר נמצאים באיזשהו מסלול שאנחנו מעוניינים לפתח את המודעות שלנו ולהגיע לאותה התפתחות שקראת לאדם, שבה אנחנו שולטים בזמן שלנו. עדיין יש תחושה לפעמים שהזמן הוא קשה לנו לנהל אותו, שהוא מתבזבז לנו, שהוא בורח לנו. אז מה מבזבז לנו את הזמן? ממה כדאי לנו להימנע? אולי מטלוויזיה, אולי הפייסבוק, זאת אומרת, יש כל מיני דברים כאלה.
מתוך המחקר של המציאות, אנחנו רואים שהמציאות מתחלקת לשני כוחות. כוח הנתינה וכוח הקבלה. פלוס מינוס. כן? ואנחנו חיים כולנו בכוח הקבלה. ולכן אנחנו מוגבלים. כי כמה אפשר לקבל? אני בזה חייב לקבל ממישהו, ממשהו. והמקורות האלו הם תמיד נמצאים במצב שאני לא מסוגל לקבל מהם בצורה חופשית שבא לי. כן, זה ככה ילד מפונה כלפי ההורים שאוהבים אותו בהבחלותה, זה אפשרי. גם כן בצורה די מוגבלת. אבל אם הרצונות שלי גודלים, ואם אני נמצא בחברה, וכל אחד בחברה הוא גם כן כמוני, אנחנו לא מסוגלים לזה לעשות, ולכן אנחנו נכנסים לסמים, לייאוש וכן הלאה, מתוך זה שלא יכולים למלא את עצמם. לכן, כוח הקבלה הוא מאוד מאוד מוגבל, וכוח השפעה דווקא לא, כי להשפיע לכולם, אם הייתי מקבל מזה תועלת, אם הייתי מקבל מזה מצב רוח טוב, הרגשת החיות, הרגשת החיים, הייתי בשמחה עושה את זה. זאת אומרת, בעיה שלנו שאנחנו בנויים בצורה כזאת, שמקבלה יש לי תענוג, מנתינה אין לי תענוג, אלא רק כלפי הילדים, רק כלפי מישהו שאני אוהב. אז כמה שאני נותן, אני מרגיש מזה תענוג. יש לנו רק כמה דוגמאות בסך הכל, והם קצרים בזמן, ולא גודלים במידה שלהם, שאני יכול ליהנות מההשפעה, מהנתינה. וכאן אנחנו יכולים לחקור, להמשיך לחקור הלאה. מה החיים שאם היינו מארגנים אותם לא בכוח הקבלה, אלא בכוח ההשפעה. שכאן אנחנו יכולים פתאום להגיע למחקר מאוד מעניין, שאם כולנו היינו נולדים, או היינו יכולים לפתח כוח השפעה ולחיות בפרדיגמה הזאת, כן? אז היינו ממש בלתי מוגבלים, לא תלויים בזמן. היה זמן כבר בצורה אחרת מורגש אצלנו. לא זמן שחסר לי, חסר לי, חסר לי, זה שזמן אני מרגיש בין מה שאני רוצה ומתי אני אקבל. כן? אלה, הזמן היה מתקצר לאפס. כי זמן היה נמדד בין מה שאני רוצה לתת ואני נותן. ואם אני יכול לתת ויש לי מה לתת, אז בעצם אין לי זמן. הרגשת הזמן אז נעלמת. ואנחנו מדברים אז לא מהזמן, אלא מהפעולות פשוט. זאת אומרת, אנחנו יוצאים ממסגרת הזמן. זה מה שמדובר גם כן בפיזיקה מודרנית, וגם כן מדובר בפסיכולוגיה הזאת הגבוהה של, של הפסיכולוגיה של השפעה, ולא של קבלה.
אפשר רגע להסביר את זה שוב? לא הבנתי. כשאני רוצה לקבל משהו,
זמן שלי נמדד, קודם כל זמן זה נתון פנימי, אישי, פסיכולוגי, פסיכולוגי אגואיסטי, זאת אומרת, שאני מודד את הזמן מפני שזה הבדל בין מה שאני רוצה, משתוקק, לבין מה שאני מממש. בזה אני מרגיש את הזמן. אני תמיד בחוסר מרגיש את הזמן. אם הייתי באותו רגע שאני רוצה גם מקבל מה שאני רוצה, לא הייתי מרגיש זמן.
אוקיי.
מרגע הרצון לרגע המימוש, אם זה היה לא בזמן, אלא מיד מתממש, לא הייתי מרגיש את הזמן. זה נקרא להיות למעלה מהזמן. נגיד שהיה לכם מהירות אינסופית, מהירות בקבלת הרצוי, או בכלל מהירות. כן? למה כל הטבע שלנו נמצא תחת מהירות האור? שיש לך מהירות מוגבלת, ולכן יש לך זמן, כי המהירות והזמן זה, הם קשורים יחד. כן? יש לך מרחק, מהירות וזמן. שלושת הדברים שהם קשורים זה לזה. כן? אם היית מקבל מיד מה שאתה רוצה, לא היית מרגיש זמן. בעולם שלנו זה לא קיים, דבר כזה, אבל תיאורטית. כן? זהו. עכשיו, מתי אני יכול להגיע למצב שאני נמצא באפס זמן? זה נקרא שאני נמצא במרחק, במהירות אינסופית, ובמרחק שהוא כולו מתקבץ לאפס, לנקודה, מתי? מתי שאני יכול לבצע פעולה ומבצע אותה מיד, ברגע שאני רוצה. וזה יכול להיות רק בפעולת ההשפעה.
מה זה השפעה?
נתינה. שהיא תלויה בי. אם היינו עוברים מקשר בינינו שכל אחד מקבל מהשני, לזה שכל אחד נותן לשני ויכול לתת, יש לו מה לתת, והשני רוצה לקבל ממנו, אז היינו חיים במערכת קשר בינינו שלא היינו מרגישים את הזמן. זמן זה דבר, זה הרגל, זה עניין פסיכולוגי בלבד. ועל זה מדע כבר אומר. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם צריכים? אם אנחנו מדברים על ניצול החיים האמיתי, כן? על ניצול הזמן, על ניהול הזמן הנכון שלנו, כמה שיש לנו, כן? זה איך להגיע לפעולת ההשפעה, התאורה, שעל ידה אני עולה לרמה איפה שאני נמצא ללא זמן, ללא מקום וללא תנועה. כי אם זמן אפס, אין תנועה ואין מקום. הכל זה נמצא באותו מקום, בנקודה. אנחנו יכולים למצב כזה להגיע. אם היינו, משנים רק את היחס שלנו מלקבל ללתת. האם זה אפשרי? אז זאת נשארת השאלה.
כשאנחנו נמצאים במערכת הזמן הנוכחית, מתוך מה שקראת הכוח הקבלה, אז עדיין אנחנו מרגישים כל מיני מצבים כאלה שבהם אנחנו מצליחים לעמוד בזמנים ולעשות מה שאנחנו רוצים, ויש תקופות שלפעמים לא מספיקים, לא מצליחים. לא יודעת, מוצאים את עצמנו משוטטים באינטרנט כמה שעות מבלי שהתכוונו, והזמן ככה נשמט לנו מהידיים. יש איזה סיבה מיוחדת? יש משהו שאפשר לעשות כדי יותר נכון?
אין לנו מה לעשות, אנחנו רוצים לשרוף את הזמן. אנחנו רוצים לשכוח על זה שהזמן הוא... אנחנו לא צריכים את הזמן. אנחנו לא צריכים. בשביל מה נולדתי? בשביל מה אני חי? בשביל מה אני צריך לחשוב בשביל מה אני חי ובשביל מה נולדתי? אני שוכח על זה. לכן אנחנו כולנו נמצאים ברשתות, ושם פייסבוק, או שם אימיילים למיניהם, ושם טוויטרים, וכו' וכו'. כל הזמן אנחנו בזה. למה? יצרנו לעצמנו איזשהו ארגז חול, משותף, וכולנו שם משחקים. ועוזרים זה לזה לשכוח על הכל.
כן, אסקפיזם, קוראים לזה.
כן.
אוקיי. האם חשוב לאדם לנהל יומן, לחיות לפי לוח זמנים, לסדר את הזמן שלו?
אם בתנאי שהוא באמת רוצה להגיע לאמת. אבל אם לא, אז כל התרבות שלנו, כל החיים שלנו הם כדי ההפך. להסתיר מאדם את השאלה הזאת, מה טעם בחיים.
זאת אומרת, ואם יש לי את השאיפה הזאת, היא למצוא את הטעם, לפתח את עצמי, אז אתה אומר שכן יש איזושהי גישה לניהול הזמן שאפשר לנהל אותו בצורה יותר טובה אפילו לפני שעלינו מעל הזמן והמקום. איך אנחנו נתנהל כך שהזמן לא ישלוט עלינו ואנחנו נכוון אותו לכיוון הרצוי?
זה רק על ידי סביבה המתאימה, בלתי אפשרי אחרת. אלא אדם צריך להיכנס תחת סביבה מסוימת, מיוחדת, שהיא כבר מבינה שמושג הזמן שולט עלינו, אבל שליטה שלו היא לא שליטה כללית, נצחית וטוטלית, ושאנחנו יכולים לצאת תחת השליטה הזאת ולנהל את עצמנו אחרת, שאנחנו בתרגולים שלנו הדדיים על ידי סדנאות מיוחדות, על ידי שיטה מיוחדת של חינוך האינטגרלי, אנחנו יכולים להביא את עצמנו למצב שקשר בינינו יהפוך להיות לנתינה הדדית, ואז אנחנו נתחיל להרגיש את עצמנו למעלה מזמן, תנועה ומקום. אנחנו ניכנס למימד של בני אדם, ולא נחיה לפי הדופק של הגוף.
יש מושג שנקרא דחיינות. שהרבה מאוד אנשים סובלים ממנה. אנחנו נוטים לדחות לרגע הבא משהו שהוא חשוב לנו לעשות. יש לזה פתרון לדבר הזה? יש גם סיטואציות?
אני האמת חושב שזה דבר טוב.
כן?
כן, מה יש בזה? כמה שאדם פחות עושה זה טוב. כי הוא הכל עושה רק כדי לבלבל את עצמו. כדי לא לעשות, כדי לא לחזור לשאלה הכואבת הזאת, בשביל מה כל רגע ורגע בחיים שלי. אז אם אמת שבצורה כמו שאנשים חיים, אי אפשר להגיד, הם חיים, כולם חיים בצורה שזה לא מועיל לכלום. בדרך כלל. הכל כדי להגיע להכרת הרע, ואז להתחיל לחפש פרדיגמה חדשה.
אז אם אני רוצה לחפש פרדיגמה חדשה, איך אני צריך לנהל את זמני בתהליך החיפוש?
אתה צריך למצוא חברה.
כן.
שהיא מתעסקת בחינוך האינטגרלי.
כן. ואז שם אני אלמד לנהל את הזמן בתבונה?
כן.
מה אני אלמד?
אתה תלמד איך לעלות למעלה מהזמן.
לפני שאני עולה, זה תהליך או קפיצה ברגע?
תהליך.
יפה. אז בתהליך הזה, איך אני מנהל את הזמן שלי בתבונה?
אתה צריך, שוב אני אומר, להיכנס לחברה כזאת, להתחיל
ללמוד,
לחיות בה, בצורה זאת אומרת לעבור כל מיני תרגילים, כי זה תרגול. כמו שאתה תכננת את החיים שלך גשמיים, כך אתה צריך עכשיו להפעיל אותך, לתכנן אותך בחיים החדשים.
אז בתכנון הזה, התכנון הוא תכנון של זמן. של זמן ושל פעולה.
כן.
אלה הם היינו.
אז תמלא את הזמן שלך כמה שאפשר יותר.
כן.
בללמוד איך לעלות לדרגה הזאת חדשה.
כן.
זאת אומרת, איך להתרגל, איך להיכנס, איך להעריך את הנתינה וקשר נכון החדש הזה בין בני אדם, הם אליך ואתה אליהם, שאתה תתחיל לקשור לזה יותר ויותר את הפנימיות שלך, את הרגשות שלך, את המחשבות שלך, את האדם שבך, עד כמה שתתחיל להרגיש שזה נמצא למעלה מהגוף, וגוף יכול להיות חי ויכול להיות מת, ובכלל גם עכשיו גוף לא חשוב, כי אתה נמצא כאן בכוח הנתינה שגוף לא מרגיש אותה. כוח הנתינה גוף לגמרי לא מבין מה זה. זאת אומרת, הוא בכלל, הוא חי בניתוק ממה שהאדם שבך חי. האדם שבך זה נקרא אותו הרצון להשפיע, לתת, לחלק, ובין כולם ברוח החדשה הזאת.
אז יש פה פעולה שבה אני לומד על מושג הנתינה.
כן.
וככל שאני אתעמק בלימוד הזה של החיים בנתינה, כן? החיים החדשים שאתה נותר הם חיים בנתינה. זה ישפיע על האופן שבו אני מנצל את הזמן שלי, את היום שלי, את ה-24 שעות שלי בצורה טובה יותר?
כן.
איך? מה אני אלמד לגבי ניצול הזמן שהיום אני לא יודע?
שאתה צריך כל הזמן להרגיש את עצמך בכמה שיותר למעלה מהזמן. אתה לא סופר זמן, אתה סופר את הכוח ההשפעה שיוצא ממך כלפי הזולת. ובכוח ההשפעה הזה אתה מתחיל להרגיש חיים החדשים, מרחק חדש שאתה צריך אותו לקצר, להיות כולנו כאיש אחד בלב אחד, נתינה אליהם, להיות ממש לכולם בהשפעה כמו שרצית קודם להיות בקבלה. ואז אתה תתחיל להרגיש, היחס בין שתי מערכות, כוח הקבלה בך מתחיל לגדול, בכוונה לתת לך אפשרות להפעיל כוח השפעה יותר גדול, ואז אתה מתחיל להתקדם בשתי רמות האלה, כאן קבלה וכאן השפעה, יחד, ככה, שכוח קבלה גם כן גודל, כוח האגו שלך גודל, שאתה מעליו תוכל לבנות יותר כוח השפעה, ואז אתה כך בשתי מדרגות האלה מתקדם.
אז אם בשניות שנותרו הייתי שואל אותך, מה העיקרון הראשי לניהול זמן בצורה אופטימלית?
להיכנס לנתינה, לזולת, ושם להרגיש חיים חדשים. שהמנותקים מדרגת החי שלנו. ואז אני ארגיש שאני מנותק מהחיים האלו, אני מנותק מהזמן. אני כבר עכשיו רוכש דרגת עולם הבא. זה נקרא עולם הבא.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה רבה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. נכנסים לנתינה לזולת ועולים מעל הזמן. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.